אנחנו פה בתורה אור על פרשת משפטים בביור על הפסוק ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר נמצא בדף ה-ח' בעמודה השנייה. היה לפני כן מאמר שזה הדיבור המתחיל שלו, ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. זה היה המאמר הקודם. המאמר הזה הוא מבאר את העניינים המבוארים במאמר הקודם באופן נוסף. הפסוק הזה בכלל מדבר בפרשת משפטים, מדובר שם על נדב ואביהו, שהם ראו את היחזו את האלוקים, ראו גילוי אלוקי, שהתורה מתארת מה הם ראו, כתוב ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. כמובן שיש את הרמזים והסודות והמרומזים בדבר הזה, וגם רש"י במקום מביא את אחד ההסברים המשמעות של העניין הזה. פה במאמר הזה הוא מסביר באופן פנימי מה זה רגליו, מה זה לבנת הספיר, וכל הנקודות הללו הוא מבאר כאן במאמר. אנחנו נראה את הקטע הראשון. אומר אדמו"ר הזקן, הנה נודע בסדר ההשתלשלות. אנחנו מכירים, יש סדר השתלשלות של ארבע עולמות כלליים: עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. כל אחד מארבע העולמות הללו יש את העשר ספירות. אז ידוע בסדר ההשתלשלות שמלכות דאצילות, ספירת המלכות של עולם האצילות, זאת אומרת הספירה האחרונה של עולם האצילות, נעשה כתר לבריאה. הספירה האחרונה של עולם האצילות היא בעצם הכתר של עולם הנמוך יותר, של עולם הבריאה. כתר זה הדרגה שהיא מעל העולם. אז מה שבאצילות נחשב הבחינה הכי תחתונה, ביחס לבריאה זה נחשב כתר, הבחינה שמעל העולם, או מעל העולם הזה, מעל עולם הבריאה. אותו דבר כשהולכים נמוך יותר, הוא מלכות דבריאה. הספירה הכי תחתונה של עולם הבריאה, שזה מלכות דבריאה, היא נעשית כתר ליצירה. זה בסדר ההשתלשלות. ככה זה עובד מלמעלה למטה. ואם כן, אם רואים את סדר ההשתלשלות מלמעלה למטה באופן הזה, שמלכות של אצילות זה כתר של בריאה, ומלכות של בריאה זה כתר של יצירה, ומלכות של יצירה זה כתר של עשייה, אז אם רואים את ההשתלשלות באופן הזה, אז ואם כן, ממטה למעלה. אם מסתכלים עכשיו מלמטה למעלה, דהיינו, אם אנחנו רוצים להעריך את בריאה לעומת אצילות, מה היחס של עולם הבריאה ביחס לעולם האצילות? כיוון שאמרנו שעולם הבריאה הוא כל כך נמוך, שהמלכות של האצילות הוא נחשב כתר לבריאה. כתר זה אומר שזה מעל העולם הזה. אז לפי זה, מה היחס של בריאה ביחס לאצילות? אז הוא אומר, ואם כן, ממטה למעלה, אם אנחנו מסתכלים מלמטה למעלה, דיינו מבריאה לאצילות, מה תהיה הערכה? נחשב כלליות בריאה נגד אצילות, אם נרצה להעריך כמשל, להסביר מה היחס של עולם הבריאה ביחס לעולם שמעליו, עולם האצילות, רק בחינת נצח עוד יסוד, לבר מגופה. אנחנו נחשיב את זה שהמידות של עולם הבריאה הם לא מחוברים לפנימיות של אצילות, הם מושפעים מהאצילות, אבל ההשפעה היא באופן כמו נצח עוד יסוד. מה זה נצח עוד יסוד בנפש? הרי ידוע שיש את המוחין, המתבונן, והמוחין מולידים רגשות. הרגשות הראשונים, הקומה הראשונה של הרגשות, זה חסד, גבורה, תפארת. המידות הללו, חסד, גבורה, תפארת, מושפעים בצורה ישירה מהחוכמה, בינה ודעת. אתה מתבונן ומיד אתה מתעורר ברגש. מה זה נצח עוד יסוד? נצח עוד יסוד זה הקומה התחתונה של המידות. בנצח עוד יסוד לא מאיר המוחין. בנצח עוד יסוד נשאר רק המסקנה, השורה התחתונה. מה המסקנה הייתה של כל העניין? המסקנה הייתה שצריך כך וכך, אז אנחנו ננצח את המיניות ועיכובים ונלך לכך וכך. אבל זה לא בא עם רגש, כי אתה מרגיש ואתה מבין את העניין. זה החלק הכי תחתון, במילא על פי זה. בעולם האצילות, שזה עולם האצילות עצמו, אז בעולם האצילות מאירים החוכמה, הבינה, הדעת של עולם האצילות. והמידות של עולם האצילות הם מחוברים למקום. עולם הבריאה גם מושפע מעולם האצילות, אבל צורת ההשפעה של עולם הבריאה מעולם האצילות זה כמו שההשפעה של המוחין על הנצח עוד יסוד. שמה ההשפעה של המוחין על הנצח עוד יסוד? זה כמו שנאמר על זה בפתח אליהו, זה לבר מגוף, זה כאילו מחוץ לגוף. יש את עצם הגוף, עצם הגוף זה החיבור הישיר בין המוחין למידות, ויש נצח עוד יסוד שזה לבר מגופה, זה נמוך יותר. ומילא עולם הבריאה נחשב כמחוץ לעולם האצילות, הוא נמוך יותר. והוא מסביר את זה. כי מבחינת חסד, כשאנחנו מדברים על חסד, לא על נצח. נצח זה ענף החסד. אבל נצח זה איך שחסד כבר נמצא בקומה התחתונה. כשאנחנו מדברים על חסד כפי שזה במידה המקורית, ובחינת עצם המידה, אז מידת החסד מתי מתעוררת? כשמאיר בבחינת המוחין. כשהמוחין מאירים, החסד נולד. והוא בחינת האהבה שעל ידי התבוננות. האהבה שיש בחסד זה אהבה שבאה כתוצאה מההתבוננות. שעל ידי בחינת מוחין, בגלל שהייתה התבוננות במוחין, נעשה ממילא התפעלות אהבה ועירה. אז חסד וגבורה, אהבה ועירה, זה מחובר למוחין. ממילא עולם האצילות נקרא חסד, גבורה, זה מחובר לדרגה של מוחין. ולכן נקרא, לכן גם קוראים לזה בפתח אליהו, לחסד, איך קוראים? דרוע ימינה. זרוע ימין זה אומר שזה חלק מהגוף, זה לא לבר מגוף, אז זה הגוף. בגוף עצמו יש דרוע ימינה ודרוע שמאלה. כמו הידיים והזרועות, שאיפה רואים שהידיים והזרועות מחוברים למוח, מחוברים לתובנות שבראש, זאת אומרת דוגמה מוחשית. כשאדם שמח, אז הוא עושה תנועות בידיים באופן טבעי. אז אם הוא יושב ליד השולחן, יושב בהתוועדות חסידית, הוא שמח. אז הוא עושה כל מיני תנועות בידיים, תנועות קטנות, תנועות, אבל הוא עושה תנועות בידיים. אבל הוא לא מתחיל לרקוד אוטומטית. כדי לקום לרקוד, צריך לבוא אליו החלטה, טוב, אני קם לרקוד. זה לא בא באופן טבעי כמו התנועות בידיים. למה? כי הידיים מחוברים למוחין באופן ישיר. ולכן מה שאתה מרגיש במוחין, הידיים מגיבים באופן מיידי. אבל הרגליים נקראים לבר מגופה. הם לא מגיבים באופן אוטומטי. הרגליים יגיבו כשאתה תחליט טוב מהתובנה הזו של השמחה, המסקנה היא שצריך לקום ולרקוד. אז הרגליים נחשבים לבר מגופה, כמו שהוא מפרט, הוא אומר ככה. כמו הידיים והזרועות שמראים תנועות השמחה, בית שמוחו טרוד בשמחה, כשהמוח שלו מונח בעניין שמח, אז הידיים והזרועות מיד מגיבים בתנועות של שמחה. בלי שום מחשבה שיחשוב איך לעשות את התנועה. הוא לא חושב איזה תנועה אני אעשה עכשיו, ואם בכלל אני אעשה תנועה. זה בא באופן מיידי ואוטומטי. כמו שכתוב, כתוב על המלאכים, הוא בשתיים יעופף. אז למה המלאך כתוב עליו תיאור כזה בשתיים יעופף? זה מאליו וממילא, מכיוון שהמלאך יש לו דביקות תמידית לבורא. יש לו אהבה תמידית לאלוקות. אז במילא התנועה של הכנפיים שלו זה יעופף באופן מיידי, כי הזרוע, דרוע ימינה ודרוע שמאלה, מבחינת חסד וגבורה, הם מחוברים למוחין. כמו שכתוב בזוהר פרשת משפטים, רישא דמלכא, הלשון בזוהר זה ככה, ראשו של המלך הסתכן בחסד וגבורה, הוא מהיר, הוא מתייפה בחסד וגבורה. מה הכוונה? שהמוחין מתגלים בחסד וגבורה. אז עולם האצילות נקרא חסד וגבורה, מאיר שמה המוחין. מה שאין כן מבחינת נצח, אמרנו, אבל עולם הבריאה, מה היחס שלו ביחס לאצילות? הוא נקרא נצח ועוד, הוא מחוץ לגופה. שאין כן מבחינת נצח, הוא בחינת השפעה של המידה בלי שכל ומוחין. הנצח הוא הענף של החסד. רק המסקנה של המוחין נמצא אצלו, הוא לא פועל בגלל שהוא מונח בכל התובנה של העניין. מבחינת ניצוח הוא רק צריך לנצח את המניות והעיכובים, כי הוא זוכר שזו הייתה המסקנה. שבחינת האהבה הטבעית, אם זה בעבודת השם, זה לא אהבת השם כתוצאה מהבנה. זה אהבה טבעית, הוא יהודי, הוא לא יכול להתנתק. אז לא קיים אצלו התובנות שגוררו לו את האהבה, אלא זה בא, האהבה הטבעית מה גורמת לו? אני לא עובר על רצון השם למעשה. זה נקרא ברא קרא דאבוה, כמו שהבן נחשב הרגל של אבא שלו. ונקרא בחינת רגליים, נצח ועוד, זה לא ידיים, זה רגליים. ורגליים נקראים לבר מגופה. הם כביכול מחוץ לגוף. מה הכוונה? הם גם חלק, ברוך השם, מהגוף. אז למה מכנים אותם לבר מגופה? אז מה, ואף שגם הרגליים מראים תנועות השמחה בריקוד בעת שמחתו. גם ברגליים, כשאדם שמח, אז הוא רוקד עם הרגליים. אבל יש הבדל בין התנועות של הידיים לתנועות של הרגליים. תנועות של הידיים, אמרנו, הם יבואו באיזה צורה, בלי מחשבה, זה יבוא ממילא, מילא וממילא, ספונטני. אבל ברגליים, זה היינו שחושב איך לרקוד, ולא ממילא כמובן, הם חושב, טוב, אני עכשיו ארקוד. איך אני אעלה? אני ארקוד על השולחן, מתחת לשולחן, אני ארקוד סיבוב, אני אעשה מעגל, אני אתן לי... הריקוד ברגליים בא על ידי שהייתה לו איזו חשיבה על העניין. זה לא בספונטני, זה מראה שזה בחינת לבר מגוף. אז זה היחס בעצם של עולם הבריאה ביחס לעולם האצילות. עולם הבריאה מאיר שם רק המסקנה של העניין, והגילוי האלוקי שיש בעולם הבריאה זה נקרא לבר מגוף, אז זה לא אותו אור כמו שבעולם האצילות. והנה, נהי דאק, קודם דיברנו על נצח עוד יסודי האצילות, אמרנו נהי דאצילות, איפה הוא נמשך לבריאה. עכשיו הוא מדבר באופן, מה שנקרא במקרו, באופן יותר כללי. יש בחינה שקוראים לה אק. אק זה ראשי תיבות, אדם קדמון. מה הפירוש של אדם קדמון? זה המחשבה האלוקית הקדומה, הראשונה, על כל העולמות, על כל סדר ההשתלשלות, על כל המהלך מלמעלה עד למטה. אז גם במחשבה הקדומה הזו יש כביכול את בחינת המוחין, ובחינת המידות וכו'. אז בחינת המחשבה הזו, אק, עד איפה היא נמשכת? עד איפה היא מתגלה? עד איפה היא מתממשת? אז הוא אומר, נהי דאק, מסתיימים בעשייה. גם בעולם העשייה התחתון, יש שם את ההשפעה של אק, של אדם קדמון, שזה הבחינה הכי עליונה. והפרצופים, דעיגולים ויושר, אם אנחנו מדברים על גילויים של עולם האצילות, שפרצוף זה גילוי שלם, ויש בזה בחינת עיגולים, יש בחינת יושר, מבואה במאמרים אחרים. עיגולים זה אור אלוקי שנקרא בשפה שלנו סובב כל העלמין או ממלא כל העלמין. עיגולים נקרא סובב, שזה מקיף את כל הבחינות והדרגות. יושר זה בחינת ממלא. אז אם מדברים על הדרגות של עיגולים ויושר, הם מסתיימים לפני הפרסד שבין הצילות לבריאה. כשמדבר בתוך סדר השתלשלות, בין עולם לעולם יש פרסה. מה זה נקרא פרסה? הפסק, חיצה, צמצום. ולא מאיר האור של הצילות למטה כמו שהוא. מסתיים. זה כשמדובר על האורות של כל עולם ועולם. אבל אנחנו מדברים על האור הכללי שנקרא אדם קדמון, אלא שנעיד האדם קדמון, בוקע הפרסה. זה בוקע, דיינו, זה עובר גם דרך כל הצמצומים, ומתלבשים בבריאה, יצירה, עשייה. למה אומרים שבחינת אדם קדמון מאיר עד עולם העשייה? כי זה בעצם התכלית של הכל. זה כל הסדר ההשתלשלות בשביל מה בכלל לא נברא. מה היה המחשבה הראשונה? בשביל מה? בשביל שיהיה עולם תחתון, דירה בתחתונים. אז ברור שעולם העשייה הכי תחתון הוא המשך של המחשבה הראשונה. אין מצב שנאמר שהיה הפרסה והמחשבה הזו לא יורדת. עד הרבה, היא נמשכת עד למטה. כעניין אק, מה העניין של אדם קדמון? ובחינת מחשבה ענה המלוך. זה המחשבה הראשונית שעלתה לפניו התברר שהוא רוצה להיות מלך. כדי להיות מלך אתה צריך שיהיה לך נפרדים, שיהיה לך עם נפרד. אז איזה עולם מבטא את האובייקט הכי מתאים למלוך עליו? עשייה. שבמחשבה הקדומה היא היה כל תכלית סדר ההשתלשלות עד סוף העשייה. כל הדרגות עד סוף העשייה כלולה במחשבה הראשונה בכדי להיות התקפיה ולטפחה. דהיינו היה מחשבה שיהיה עולם נמוך, שיהיה עולם תחתון, שיהיה שם חושך ויהיה למות והסתרים, והיהודי יתגבר על עצמו ויעשה התקפיה ויטפחה. אז במילא כל זה כלול במחשבה הראשונה והקדומה. ולכן יכולה בחינת האק להתלבש בבריאה יצירה עשייה. לכן בחינת אדם קדמון יכולה להתלבש גם למטה. מה שהבחינה של הצילות לא יורדת. יש פרסה שמפסיקה. כי הצילות זה דרגה פרטית שקשורה לדרגה ולבחינה של עולם הצילות. אז אם זה עולם נמוך יותר, הוא לא שייך אליה. אבל האק, אדם קדמון, למרות שבמקור הוא יותר גבוה מהצילות, אבל הוא המחשבה הקדומה שכוללת בתוכה עד הבחינה האחרונה, עד התוכנית האחרונה, זה כן נמצא ומאיר גם למטה. במה זה בא לידי ביטוי שה... הנצח עוד יסוד דייק מאיר למטה, אז הוא אומר באותיות פשוטות במה זה בא לידי ביטוי, ולכן אפילו קל שבקלים, הוא פחותי הערך, או למטה יש תיקון, הוא פורקי עול. זאת אומרת, אפילו כאילו שהם קל שבקלים, הכי אנשים פשוטים, והם נמצאים בעולם העשייה, ולגמרי אין להם עול מלכות שמיים, ולא מרגישים שום חיבור פנימי ושום הבנה, יכול למסור נפשו על קידוש השם. יכול להתגלות אצלו הנצח, הניצחון, והוא ימסור את הנפש על קידוש השם. למרות שהוא לא מבין שום דבר, ואין לו אהבת השם, ואין לו רגש לעניין. למה? כי נצח עוד יסוד דאק, דרם קדמון, מאיר עד למטה. והיינו מפני כי נצח עוד יסוד דאק, מסתיימים ומתלבשים שם בסוף העשייה. הם התכלית והם מאירים עד למטה-מטה. זה פה מה שהוא רוצה לבאר את הממה, זה מה זה, ותחת רגליו. הבחינה הזו שתחת רגליו, רגליו זה הכי נמוך, הכי תחתון, מה מאיר פה? פה התחלנו את העניין, אנחנו בזאת עושים המשך. תחת רגליו, זה עוד יותר נמוך.
זה מה שאמרו.